נתחיל עוד פעם פרק שלישי, פרק ג' משנה א'. היה לנו פרק על 10 ספירות בלי מה. היה לנו פרק על 22 אותיות יסוד. ועכשיו אנחנו נכנסים יותר. כל פעם הוא נכנס יותר עמוק, מתקרב לתוך הכוחות. קודם כל מכליל אותם בתוך הכלל, ואז כמו עץ, גודלים הענפים מהכלל, ואנחנו מגיעים לפרטים. עכשיו אנחנו יורדים לשלוש עמוד, זאת אומרת שאנחנו כבר נדבר על כוחות פרטיות, שהם נמצאים בשורש, ואנחנו מכירים אותם בכל מיני אופנים וצורות, ועכשיו אנחנו נגלה שכל הצורות האלה שייכים לצורה אחת בשורש. וכך אנחנו נתחיל לאחד את הייחוד, שמאחד את השלישייה עולם שנה ונפש, ומאחד את כל הפרטים שנמצאים בתוך עולם שנה ונפש, שזה כולל אותנו וכל מה שקורה בתוכנו. והתכלית זה להגיע לאיחוד, האיחוד שאיתו התחלנו. שאדון יחיד מושל בכולם ועל כולם, דרך הכוחות האלה שיוצאים ממנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלישייה, שלוש עמות אמש, יסודן, כף זכות וכף חובה, ולשון חוק מכריע בינתיים. כמו שכבר דיברנו, ואנחנו נוסיף ביור, כף זכות וכף חובה, שורש של כל הציורים. למה כל כך חשוב? הזכות והחובה לפני הכל. הזכות והחובה, הם יחליטו למי אנחנו מציירים. לפני שיש לנו למי לצייר, אין לנו גם מה לצייר. אין לנו אפשרות להחליט מה אנחנו רוצים לצייר לפני שאנחנו יודעים בשביל מי אנחנו מציירים. למי אנחנו מציירים? שאלה ראשונה. אוהב או אויב? לפני הכל. חייב להיות לפני כל ציור. הציורים יהיו שונים בתכלית, לפי השאלה, אוהב או אויב. אוהב או אויב, קו זכות, קו חובה. קו זכות זאת אומרת, המצייר הוא האוהב של הייצור. ולכן הצורה שהוא יצייר יהיה אוהב את הייצור, אוהב את המציאות, אוהב את האמת. אם אנחנו בקו חובה, המצייר מצייר את עצמו כאויב של הייצור. אויב של האמת, אויב של המציאות. ולכן כל הציור יצא בצורה הזאת. הצורה שיצויר יתנגד אל האמת, יתנגד אל המציאות. ולכן כאשר חז"ל מתארים לנו מה אנחנו מרוויחים כשאנחנו עושים מצווה. אז חז"ל אומרים, תמיד אנחנו נצייר כאילו העולם הוא חציו זכאי וחציו חייב. ואם אנחנו נכריע לקו זכות, אנחנו מכריעים את כל העולם לקו זכות. אם אנחנו נכריע לקו חוב, אנחנו מכריעים את כל העולם לקו חוב. למה הגמרא אומרת לנו ככה? האם זה נכון? האם העולם נמצא אף פעם בחצי-חצי? האם זה יכול להצטייר צורה כזאת? שבדיוק העם עשה חצי טוב וחצי רע, זה אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. העולם של היום כולו חייב. אנשים נמצאים רק בקו חובה, לא בגלל שהם אנשים רעים, אלא בגלל שהאמונות שלהם, האותיות שחקוקים להם בלב, מכריעים אותם לקו חובה. לא משנה איך התנהגו. עמידת הדין כבר ימצא סיבה. כי מה שאפשר להשיג בעולם הזה לא מתאים למי שנמצא על קו זכות, ולכן הבן אדם לא יגיע למסקנה לבד שהוא בקו זכות. אף פעם לא יהיו לו את הצנאים, את ההרגשה בלב, את השחרור, שהוא יחשוב שאולי הוא בקו זכות. אלא המצב שלו יכריע אותו להגיד שהוא בקו חובה, והוא רק ינסה לחשוב מה הסיבה, למה אני בקו חובה? מה עשיתי לא נכון? ושם הוא ישנה את דעתו כל הזמן. ולפי מה שהוא מחליט, שם הוא ישקיע את הכוח שלו כדי לשנות. חוץ מבן אדם שכבר התייאש. בן אדם שכבר לא מאמין שאפשר להגיע אי פעם להיות בקו זכות. ואז המאמצים שלו זה לברוח ממה שהוא חושב שרודף אחריו. אז הציור מצויר לפי המציאות הפנימית שהבן אדם מאמין. ולפי מה שיצויר, לפי זה הוא יתנהג מול המציאות. ולפי איך שהוא יתנהג, כך הוא יקבל. זאת אומרת שהציור הזאת היא לא רק מייצגת לנו את השנייה הזאת ואז היא הולכת, היא מייצגת לנו תהליך שלא תסתיים עכשיו. זה כמשל הזורע, שזורע בתוך האדמה. הזריעה זה רק התהליך איפה שאנחנו מייצרים את ההתחלה, ואז יש השלכות טבעיות שיגיעו בהמשך הזמן. כל מה שאנחנו זורים בתוך התודעה, באיזשהו שלב יגדל ויביא פירות. כי זה חי בתוך הרוח. הרוח היא חיה, כמו שהאדמה היא חיה. כל מה שיש בתוכה, כל הזמן פעיל, כל הזמן מתהווה. כל הזמן פושט צורה ומקבל צורה. פושט צורה ולובש צורה. זה הכוח החי. זה הכוח שרוכש בתוך הלב. כל הזמן מצייר ציורים, כל הזמן מנסה לגלות את עצמו, לגלות את המציאות האמיתית. אז מה באמת קורה פה? בוא נדבר עכשיו תכלס, תעזוב כל מה שאמרת עד עכשיו. עכשיו תספר לי באמת מה קורה פה. והשיחה הזאת היא כדי להגיע לאיזשהו תכלית. מה התכלית? התכלית הוא שיהיה לך רשות, שתקבל רשות מהעולם הרוחני להיות עצמך. שהמציאות שלך יצדיק את השכל שלך, ששתם יבינו אחד את השני. שלא יהיה מריבה ביניהם. ואז הבן אדם נכנס לקו זכות. ואז הצורה שהעולם מקבל זה צורה אחרת. ההבנה שיש לו בעולם, במה שהוא רואה, באיך שהוא מתנהג, זה הבנה אחרת, זה במקום אחר. זה בא ממקום אחר. כי המהות של הצורה שהוא מצייר זה ציור של אוהב. ציור של מי שנמצא בתוך שלו. ציור של כוח מוגן. שכל הדברים האלה אי אפשר לקבל בעולם של חובה. בקף חובה הדברים האלה לא קיימים. הבן אדם הוא לא מרגיש בשלו. הוא לא מרגיש מוגן. ואין לו את האפשרות להפעיל את עצמו בצורה שמתאים לטבע שלו. ולכן זה השורש של כל הייצור. כל מה שנברא בעולם, כל המשלים וכל הדוגמאות, הכל יביא לו אותנו למקום איפה שכביכול הכוח הראשון של הבורא מתפצל, הוא מתפצל למה? לכוח שמכיר שזה הוא, וכוח ששכח שזה הוא. זה המקום הכי רחוק שאפשר להגיע. הבן אדם שוכח את הגדלות של הנפש שלו, שוכח, 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 עד שהוא מגיע לרמה של שפלות איפה שהוא כבר לא יכול לשכוח, ואז הוא מתחיל לדמיין שמה שיש בתוכו זה רע. עכשיו הוא נכנס במינוס. עכשיו הוא מתרחק מהבורא עוד יותר. זה מה שקרה לאנושות. שכחנו את האלוהות שבתוך הבריאה, איבדנו את החשיבות, איבדנו את הקשר, עד שהגענו למקום איפה שהמנהיגים יכולים לגרום לנו להאמין שהטבע שלנו זה משהו מושחת. שהטבע שלנו, מזה אנחנו מפחדים, שיש בנו חס ושלום משהו שפוגע במציאות, שרוצה לפגוע בכוונה. שזה בדיוק ההפך של קדושה. כל הכוח של הקדושה, כל הכוח של התורה זה לשכנע אותנו שאנחנו נאמין בקדושה של הנפש האנושית. הנפש המדברת, שהיא כולה קודש. כל מקום בתורה איפה שמדברים על קודש, זה השכל של הנפש המדברת. תמה זה החוסר היגיון, חוסר שכל, חוסר הבנה שיש בנפש החיה שהיא מדמיינת, והיא לא מבינה ברור מה היא מדמיינת. המילה תמה זה טמטום. הבן אדם מטומטם, מה זה אומר מטומטם? הדיבור שלו לא מצוחצח, הוא לא מבין. הוא לא קולט את המציאות שבתוך הדברים. הוא מדבר שטחי, הוא לא קולט שאין שם מה שבאמת יכול להרגיע נפש האדם. אז הדיבור שלו זה דיבור בעמית, זה דיבור שנראה כמו בן אדם, מייצא כביכול בן אדם, אבל זה דיבור של בהמה, זה דיבור של דמיון לא מבורר, ולכן כל מי ששומע את הדיבור הזה נפגם. הרוח שדיבור כזה מייצר זה רוח שלא אוהב את האנושות, שלא אוהב את העולם. הצורה איך שזה נאמר, ההתרגשות שיש ואיפה. כל זה זה רוחות, כל זה חי. כל הציורים זה זריעה בתוך הרוח. הרוח עוד תגדל מזה, והרוח עוד תמשיך לפרש את הדברים האלה לאורך כל החיים. התערבב את כל הרעיונות ואת כל הידיעות ואת כל החוויות, הכל מתערבב בתוך הנפש, ואז מזה יוצאים רוחות חדשות. מסקנות חדשות, התנהגויות חדשות, דיבורים חדשים. אז העולם היום כולו בקו חובה, כי אין אמונות שמצדיקות את האדם. אין לאף אחד אמונה שבאמת מתאימה גם למציאות, שהמציאות יתאים עם ההתנהגות של הבן אדם, וגם עם הטבע הפנימי של הבן אדם, שבן אדם יוכל לחיות על פי ההתנהגות הזאת, שזה באמת יתאים למציאות שלו, שיהיה לו סביבה מתאימה, שהוא יוכל באמת לפעול בדרך שאומרים לו לפעול, בדרך שנותנים לו להאמין שהוא צריך לפעול. כי אם הבן אדם יפגע באמונה שלו, אז הוא מכריע את עצמו לכף חובה. אז או שהוא ישכנע את עצמו להאמין אחרת, שזה יותר קשה, או שלא יתנהג בצורה הזאת. עכשיו, אם המנהיג לא נותן אפשרות איפה שהבן אדם יכול להיות מוצדק, איפה שהוא יכול באמת להתנהג על פי האמונה, ושזה יתאים לסביבה, שזה יתאים למציאות, אז הוא מכריע את הבן אדם לקו חובה. עוד לפני שהבן אדם נולד, אנחנו כבר יודעים שהבן אדם הזה יהיה בקו חובה. כבר הלך עליו. הוא יעבור את החיים ויקבל צבע כאילו הוא האויב של המציאות. ככה הוא יצבע את עצמו. תבינו את העומק של העניין. והמציאות מאמינה. אם אנחנו צובעים, המציאות מאמינה. זה הכוח של האמונה. כל מה שאנחנו מאמינים, זה נקבע, הגוף מתנהג כאילו זה אמת לגמרי. ואם הגוף מתנהג, זאת אומרת שאתה תתמודד עם ההשלכות עד שכבר לא יהיה לך את הגוף. או עד שתשנה משהו בגוף, שיחזיר את הדבר למקום איפה שזה אמור להיות. וזה השורש. על מה אנחנו מתווכחים? אם אנחנו בודקים אם בן אדם עשה נכון, אם הוא לא עשה נכון, אם הוא עשה מספיק, אם הוא לא עשה מספיק, מי פגע במי, מי צדק ומי לא צדק. מה בנו כל כך דוחף אותנו להיות צודק? השורש של זה במקור זה הפחד לא להיכנס לכף חובה. ולכן כאשר אנחנו אומרים אם בן אדם עשה את המצווה נכון, לא עשה את המצווה נכון, אנחנו אומרים יצא או לא יצא. מאיפה יצא? יצא ידי חובה. האם עכשיו הוא ירגיש שהוא בקו זכות בטוח, או שעדיין הקו חובה רודפת אחריו? זה נקרא לצאת. זה לצאת מהגיהנום, לחזור הביתה. להיזכר, להתעורר. זה נקרא תשובה. תשובה זה גם אחרי שהאירועים דחפו אותך לקו חובה, אתה יכול עדיין לשוב. אם אתה נזכר ומתעורר, תשוב הביתה. אל תתבייש. מחכים לך שם. לשון חוק מכריע בינתיים. הלשון יוביל אותך לאן אתה תגיע. עכשיו, אתה מובל על פי הלשון. הלשון הוא המוביל. הלשון הוא המכריע. הוא יותר חזק מהמחשבה. הוא יותר קובע. הוא לא יכול ללכת למקומות שהמחשבה יכולה ללכת. המחשבה יכולה לכוון בצורה שהפה לא יודעת לכוון. אבל הפה קובע, הפה חוקק. זה הכוח של היסוד, לחקוק, לעשות מציאות, לקיים. משנה ב' שלוש שמות אמש, סוד גדול, מופלא ומכוסה, וחתום בשש טבעות, ויצאו מהם אוויר מים אש, אם הם נולדו אבות, אם אוהבות תולדות. התחלנו בשלוש, והגענו לשש. מהשלוש האלה יצרנו מקום, טווח, איפה שהבן אדם יוכל לזוז בין קו זכות וקו חובה. שלוש ממדים. אם אנחנו נדבר על מעלה ומטה, אנחנו נגיד שלמעלה זה קו זכות ולמטה זה קו חוב. כמו שאנחנו נגיד, הנשמה שלנו, אחרי שאנחנו נעבור מהגוף, תעלה למעלה, מתכוונים לגן עדן, או חס וחלילה תרד מטה, מתכוונים לגיהנום. למעלה קו זכות, למטה קו חוב. אם אנחנו נדבר על ימין ושמאל, ימין יהיה קו זכות, ושמאל יהיה קו חובה. כמו שאנחנו יודעים שהימין תמיד מייצגת את מידת החסד, והשמאל גבורה. הגבורה היא המכריע לקו חובה. החסד אף פעם לא תכריע אף אחד לקו חובה. החסד נותן יד חופשי לכולם. אז לכן, ימין חסד, קו זכות, שמאל גבורה, קו חובה. שוב אנחנו רואים את אותו דבר. הממדים שהיה לנו לפני זה באמש, באלף ממשין, עכשיו יוצאים לפועל ומייצרים לנו במה. איפה שאנחנו נוכל להיות בעולם הרוח. בעולם הרוח אנחנו נוכל לזוז למעלה, למטה, ימין ושמאל. וגם פנים ואחור. ובעניין הזה פנים מייצג קו זכות. אחור מייצג קו חובה. הפנים של הבורא אנחנו רואים כאשר השכל מסתדר לנו. אנחנו מסתכלים אליו בפנים. וזה מאיר לנו את הפנים. חכמת אדם תאיר פניו. למה? הוא רואה את הבורא כביכול, הוא רואה את הפנים, הוא רואה את הפנים שלו. אחור, קו חובה. אחור זה אחוריים של הבורא. אחור זה כאשר אנחנו רואים מציאות וזה לא מתיישב לנו. השכל לא רואה את עצמו. הוא מסתכל על עורף, הוא מסתכל על משהו שאין לו צורה, שאין לו פנים. הוא יודע שזה הוא, אבל הוא לא מקבל את החום, הוא לא מקבל את הכוח. ולכן אנחנו אומרים בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. נשיאת פנים זאת אומרת שהוא מראה לך את הפנים. מראה לך את הפנים, אתה בקו זכות. קו זכות, יש לך שלום. אתה לא רואה את הפנים, אתה בקו חובה. אתה בקו חובה, אין שלום. אין שלום, אמר השם לרשעים. למה אין שלום? כי הוא שם את עצמו במקום אחר. הוא שם את עצמו ברשות שלא קיים. מי ייתן לו שלום? מי ייתן לו ביטחון? בדמיון לא קיים. כאשר הוא בדמיון הזה, הוא עושה נזק. הוא בטוח עושה נזק. המערכת לא בנויה בשביל שאנחנו נרגיש שאנחנו האויב של המציאות. אז אם אנחנו נרגיש כך, אנחנו נעשה נזק באיזשהו מקום, אנחנו נצטרך להתעורר, לשוב בתשובה בעוד מועד. כי אם נפסיד את הגוף במצב שאנחנו חושבים שאנחנו האויב של המציאות, אוי ואבוי לנו. ההתעוררות יכולה להיות לא נעימה. ואם כל זה היא נעימה, זאת אומרת שלגלות מי שאנחנו זה נעים בכל מצב. אבל זה לא נעים לגלות שאנחנו מי שאנחנו, ועדיין לזכור שבעולם הזה היינו האויב של המציאות. אז הוא עשה סוד גדול, מופלא, מכוסה, חתום בשש טבעות, השש טבעות שהזכרנו עכשיו, השש כיוונים, ויצאו מהם אוויר, מים, אש. אוויר, מים, אש, השלוש כוחות, שלוש יסודות, שמהם נבנה הכל. והכל נבנה בתוך האפר. האפר היא הכלי שבה הכל נבנה. אם מהם נולדו אבות, אבות, אברהם, יצחק ויעקב, מייצגים אש, רוח ומים. חסד, גבורה, תפארת. אם מאבות תולדות, שמהם כל הייצור, הכל יצא משם. הכל יצא מהכוחות האלה. משנה ג' שלוש אמות אמש, חוקקן, חוצבן, צורפן, שוקלן ומירן. עוד פעם, אותו לשון שהיה לנו ב-22 אותיות, עכשיו כשאנחנו מגיעים לפרט, שוב הוא נותן לנו את התהליך, איך שהוא עשה את האותיות, זאת אומרת שהוא גיבש רוחות, כוחות פנימיות, כוחות שורשיות, שיהיה להם הבדלים במציאות שלהם, לא כמו הייחוד מאיפה שהם יוצאים, אלא כאן, יהיה איזשהו שינוי, יהיה איזשהו פעולה שכל אחד תעשה, שזה ייחודי לאותה כוח, ואז הוא עבד עם הכוחות ביחד, ושיחק איתם בכל מיני צורות, כדי לצור בהם את המציאות, שזה שלוש אמות בעולם, ושלוש אמות בשנה, ושלוש אמות בנפש. עכשיו אנחנו לוקחים את הכוחות שלוש, ואנחנו נפצל אותם לשלוש מקומות. אמש בעולם, אמש בשנה, ואמש בנפש. כדי שאנחנו נראה את הייחוד. כדי שאנחנו נראה איך הכוחות האלה שהם כוחות מקוריות, מעבר לעולם שנה ונפש, האותיות שמנהלות את הכל, שהם המדברים, דיבור זה כוח ההנהגה, ו... הם מנהלים בתוך עולם שנה ונפש את הכוחות, וכולם מתאחדים לשורש, כולם באים מאותו שורש. אז הכוחות כאן יוצאים לעולם שנה ונפש. ובעולם שנה ונפש יהיה להם תמיד שתי צורות, זכר ונקבה. אז שוב אנחנו מגיעים לשש. שלוש פעמים, זכר ונקבה, שזה שתיים, ביחד יש לנו את השש כיוונים שוב, שזה החותם של המציאות. שלוש אמות אמש בעולם, איפה אנחנו מוצאים את האותיות האלה בעולם? באוויר, מים ואש. אלה היסודות שדיברנו עליהם. בתוך העולם יש את היסודות. המים הוא למטה, הוא הכי כבד. הוא נמצא באוקיונוס. הוא שתי שליש העולם. ומעליו האוויר, ומעליו האש היסודי. וגם הכוכבים שמייצגים את כוח האש. וכל השמיים. אז הסדר זה לפי הכובד. והסדר הזה, זה מסודר לפי אמש, שזאת אומרת אש למעלה, שזה השין, מים למטה שזה המם, והאלף שהוא האוויר הוא המכריע בין השתיים. אז האוויר הוא מעביר את כל הכוחות מהאש לתוך החומר של המים. וזה מה שמניע את כל מה שצריך להיות בתוך העולם הזה. הכוח של המים מקבל מלמעלה, מהכוכבים, מכל הוויברציות, מקבל את התנועה שלהם, וזה גורם לתהליך הייצור שקורה על האדמה הזאת. אז השלוש אמות בעולם זה אש, רוח ומים. שמים נבראו מאש, ארץ נבראת ממים, הארץ שלנו, הכדור שלנו, נבראת ממים, ואוויר, שזה רוח, מכריע בינתיים. משנה ה', שלוש אמות אמש בשנה, חום, קור ורוויה. אנחנו יכולים לקרוא לזה קיץ, אש, חורף, מים, והתקופות ביניים, רוח. הרוח מכריע בינתיים. אז אף פעם לא ילך מאש למים, זה לא ילך מקיץ לחורף. זה לא ילך מחורף לקיץ, כי צריך את הרוח שהוא מכריע, שזה רוויה, שזה אביב וסתיו, שזה הזמן שזה מעביר בין שתי הקיצוניות. אז חום, קור ורוויה, חום נברא מאש, קור נברא ממים, ורוויה מרוח, מכריע בינתיים. אז שוב אנחנו רואים איך החותמת של הבריאה עוברת בכל מקום. היא זאת שמוציאה לפועל את הכוחות. ובכל מקום אנחנו מוצאים את השורשים. אנחנו רואים בעץ איך שהיא גודלת, ואנחנו מבינים שבתוך הזרעים שמהם גדל העץ, היו כל הכוחות האלה. אם אנחנו אוכלים את התפוח, אנחנו יודעים שבתוך הזרעים של העץ, היה כל התיאור של התפוח, כל הצורה שלו, כל הפרטים שלו, כי זה גדל מזה. וככה זה בכל הבריאה, בכל מקום. אנחנו תוצאה ממשהו לפני. המשהו לפני היה לו את כל השורשים, ולכן גדלנו כמו שגדלנו. הכל זה חלק מההוויה יותר גדולה. אין כאן פרט שהוא לא תלוי בכלל. כל פרט הוא רק הפרט כמות שהוא, בגלל הכלל שהוא חלק ממנו ונמצא בתוכו. הוא לא פרט באמת. הוא פרט רק במחשבה שלו. כי הוא רואה את עצמו כגוף, כי הוא מנהל רק את הגוף שלו. אבל הגוף הזה גדל מעץ שכולל את כולם. ולכן זה רק אחד. אז כאן אנחנו רואים בתוך הרוח, הוא חוקק את האותיות בעולם שנה ונפש. אז לדוגמה, אם אנחנו מדברים על חום, קור ורוויה בשנה, שזה מזג אוויר, אז זאת אומרת שגם ברוח שלנו יש חום, קור ורוויה. כל דבר שאנחנו נראה שיש במציאות, בחוץ, אנחנו נבין שבנפש שלנו, שהוא עולם קטן, יש את הדברים האלה. יכול להיות חם, יכול להיות קר, יכול להיות באמצע. וגם איך שהוא מתנהל, הסדרים שלו, תמיד יהיה את הרוח שמכריע בינתיים, איך שאנחנו עוברים מכל מיני מצבים נפשיים, הכל לפי הסדרים שמסודרים בתוך הטבע. שלוש אמות אמש, משנה וב, בנפש, זכר ונקבה, ראש, בטן וגבייה. הראש זה למעלה, הבטן למטה והגביה באמצע, מקום של הלב. ראש נברא מאש, בטן נברא ממים, גביה מרוח מכריע בינתיים. אז זה מכוון נגד מלך, נגד האותיות מלך, שזה מוח, לב וכבד. המוח למעלה, ראש. הבטן כבד למטה, והלב גביה באמצע. והלב הוא המכריע בין המוח והכבד. הכבד הוא פרקטי. הכבד עסוק בהנהלת הגוף, בצרכים הגשמיים, ובדברים שאנחנו יודעים בבסיס, שזה הצורך שלנו, זה נמצא בתוך הכבד. והמוח הוא חכם יותר, הוא רואה את הכלל, הוא רואה דברים שהכבד לא יכול להבין ולדעת. ולכן הלב הוא צריך להכריע לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אנחנו נלך אחרי המוח שרוצה להיות קר ומנותק ורק לחשוב תיאורטי, או שאנחנו יותר קרובים אל הכבד שהוא נמצא כאן פרקטי ורוצה להתמודד מול כל מי שיכול לאיים עלינו. והאיזון הנכון זה שכולם מקבלים את הצרכים שלהם. זאת אומרת, הלב החכם הוא לא צריך להכריע בין מוח וכבד שרבים, אלא מוצא שפה איפה שגם המוח וגם הכבד מקבלים יותר ממה שהם חיפשו מלכתחילה. כי הכל אפשרי כאשר הגוף נבנה בכוונה תחילה. אם אנחנו מפתחים ילד בכוונה תחילה כדי שיהיה ילד מסוים בצורה מסוימת, יחשוב בצורה מסוימת, יתנהג בצורה מסוימת, אם יהיה לנו כוונה, אנחנו נוכל ללכת למרחקים שבן אדם רגיל לא יכול להגיע לזה. כי בן אדם רגיל הוא לא מכוון. בן אדם רגיל מתנהג לפי מקרה, לפי מה שקורה סביבו. ולכן הכוח הפיתוח שהלב יכול לעשות גם עם המוח וגם עם הכבד, זה בלי סוף, אם רק הוא ידע את הכיוון. למה הוא רוצה להגיע. וזה הכוח של חוכמה. חוכמת הלב. התורה, כאשר היא מדברת החוכמה, היא מדברת החכם לב. לא מדברת החכם מוח. חכם מוח זה הרבה מידע, וזה, אם הלב מכוון את המוח, אז המוח עולה לעולמות העליונים. אבל כאשר הלב הוא לא חכם, אז החוכמה שבמוח הופך להיות אויב. כי הלב, כאשר הוא לא חכם, הוא הופך להיות אויב. כי הלב, כאשר הוא לא חכם, מכריע את עצמו לקו חובה. ברגע שהוא הכריע את עצמו לקו חובה, אז כל המידע שיש במוח עובד נגד האנושות. ככל שהוא יותר חכם, הוא יותר בעייתי. ולכן, החכם לב, בלב כל חכם לב, נתתי חוכמה, אומר את הפסוק. והלב, כאשר חכמה, אז היא מחנכת את כל האיברים. גם המוח וגם הכבד יודעים איך להסתדר ביחד, וכולם מקבלים את הצרכים שלהם ומעבר. אז ראש נברא מאש, בטן נברא ממים, גבייה מרוח מכריע בינתיים. עד כאן.